אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כאן רשת ב'. ערן סיקורל.
השעה הבינלאומית 17 בספטמבר 2019 והיום בעולם. בחירות בישראל.
Seggi aperti in Israele, quanto siano elezioni difficili lo dice anche la passione con la quale i primi elettori si sono affrettati ad esprimersi sin dai primi.
העולם עוקב בעניין ותוהה שוב מיהו בני גנץ ועד כמה ראש כחול לבן באמת מאיים על בנימין נתניהו. נשיא ארצות הברית מזהיר, אנחנו מתייחסים ברצינות רבה מאוד לתקיפה האיראנית לכאורה בסעודיה. הוא נשאל האם לארצות הברית יש הוכחות שאכן מדובר באיראן.
Have you seen evidence proof that Iran was behind the attack?
Well, it's looking that way. As soon as we find out definitively, we'll let you know, but it does look that way. I'm not looking to get into new conflict, but sometimes you have to.
זה אכן נראה כאילו שידה של איראן במעל, אני לא מחפש להיכנס לאימות חדש, אבל לפעמים אין ברירה. בית המשפט העליון של בריטניה דן היום בערעור הממשלה על החלטת בית המשפט בסקוטלנד, שקבע כי ההחלטה להשעות את הפרלמנט איננה חוקית. באופוזיציה מצפים לשינוי.
Any normal prime minister faced with a ruling of that kind would immediately go back to the queen and ask for parliament to be recalled, but of course we're hearing briefings coming out of number 10 and insinuations from people in Johnson's crowd that they might even ignore a court judgment.
כל ראש ממשלה שהיה נתקל בהכרעה כזאת היה מיד פונה למלכה ומבקש לחדש את ישיבות הפרלמנט, אבל אנחנו שומעים שראש הממשלה אפילו לא מתכוון לבצע את החלטת בית המשפט העליון, אומרת שרת המשפטים בממשלת הצללים. ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון התקבל אתמול בשריקות בוז כשיצא מפגישה עם ראש ממשלת לוקסמבורג זוויאר בטל. ראש הממשלה הלוקסמבורגי ניצל את הפודיום הריק במסיבת העיתונאים המשותפת שלא התקיימה כדי לזכות ב-15 דקות של תהילת עולם.
Demonstrating is a right in a democracy and it is important also to be able to exchange and to listen to each other. I wanted to thank Mr. Johnson who was here today for the exchange that we had. For me it was important to listen to Prime Minister Johnson. It's on Mr. Johnson. He holds the future of all UK citizens and every EU citizens living in the UK in his hands. It's his responsibility. Your people, our people count on you. But the clock is ticking. Use your time wisely. Thank you.
הפגנה היא זכות דמוקרטית. חשוב שנוכל להחליף דעות ולהקשיב זה לזה. רציתי להודות למר ג'ונסון, על ג'ונסון האחריות לאזרחי בריטניה ולכל אזרח אירופי שחי בבריטניה. אנשיך ואנשינו סומכים עליך. השעון מתקתק. השתמש בזמן הזה בתבונה. וגם... 3 חודשים של חשבון נפש בבריטניה חלפו מאז שהזמר הבריטי הגיע למקום האחרון באירוויזיון.
Michael Rice performed with gusto, but once again, it wasn't to be the UK's night.
עכשיו ב-BBC מבטלים את הכוכב הבא לאירוויזיון בגרסה שלהם, וחוזרים לשיטת בחירה באמצעות ועדה. האם זה מה שיביא לבריטניה ניצחון מול קהל אירופי אויב?
bigger than everything we see yeah. oh, 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 so much bigger yeah bigger than us it's bigger than us bigger than everything we see cause I can feel the universe
השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה אורנה ברוכמן, בביצוע הטכני מיכאל אולשוונג, כבר מתחילים. השעה הבינלאומית ביום של בחירות, בשעה הקרובה ננסה לקחת אתכם רחוק, רחוק מהקלפיות, אבל גם להזכיר לכם להצביע כמה שיותר, להגיע לקלפיות ולממש את זכותכם הדמוקרטית. זה לא רק רצוי, זה אפילו כמעט חובה, ודאי חובה אזרחית, ומי שהגיע כאן לממש את החובה האזרחית הוא כתבנו בפריז גדעון קוץ.
כן, שלום, אני רואה שאני היום הנציג הבודד לעומת המפגש ההמונים שהיה לנו לפני 5 חודשים, ייתכן שהחברה התייאשו קצת, אבל הם היו צריכים להגיע משום ש... כפי שהתברר לי להפתעתי, יש אולי סיכון או סיכוי שבפעם הבאה זה כבר לא יקרה.
מדוע?
התברר לי שרשות האוכלוסין, משרד הפנים, הפסיקו להעניק או לחדש תעודות זיהוי למי שאינו נחשב תושב קבע בישראל. עכשיו, מותר כמובן להצביע עם דרכון, אבל דרכון הרי מתבסס על האקט של האזרחות, על תעודת הזיהוי וכו'. בכל מקרה, זה לא מסר חיובי כל כך, בעיקר שבמדינות אחרות אין הבדל כזה, והצרפתים, האמריקנים...
טוב, אני יכול להגיד לך שאני כאזרח איטלקי שמחזיק רק בדרכון יכול להצביע מהבית בבחירות באיטליה.
בהחלט, זו תופעה שהיא מסוכנת, ומה שמעניין שזה מתבסס על בגץ, אני חושב שעבר די בשקט, שניתן כאן לפני כמה חודשים, ערב הבחירות הקודמות, באיזשהו מקרה פרטי של אזרח שמתגורר בנורווגיה, ואיבד את תעודת הזיהוי שלו, ישראלי, לרוע מזלו, כנראה קוראים לו תמנה, ומי שקיבל את זה, שופט, שאני לא אנקוב בשמו, בבגץ את ההחלטה וכתב את הנימוקים, שהוא בעצמו היה תושב חוץ עד שהתמנה לתפקידו בבית המשפט, אבל ישר ממד של תושב חוץ לבית המשפט. והטיעון הוא, למרות שבחוק כתוב שכל אזרח ישראלי שנמצא בישראל חייב בתעודת זהות, שרשות האוכלוסין איננה חייבת להעניק לו את התעודה הזאת, אלא היא יכולה וכן הלאה. כלומר, יש כאן מקום להבחנה, אזהרה לעתיד.
לישראלים שנמצאים בחול, עד כמה מעניין מה שקורה כאן, עד כמה הבחירות העוקבות האלה בהפרש של 3 חודשים, ואנחנו יודעים שיש אנשים שקצת שברו חסכונות בשביל להתארגן ולהגיע לבחירות הקודמות, זה היה גם בסמוך לפסח, ועכשיו לא עושים את זה, נכון?
ראיתי ופגשתי ודיברתי עם הרבה מאוד אזרחים שכן הגיעו, וכאלה אולי שלא הגיעו לפני 5 חודשים, אולי הם...
הגיעו עכשיו,
לא, התחושה היא שאלה בחירות חשובות, וכל עוד אזרחים ישראלים שמתגוררים רוב הזמן בחול, אינם מוגדרים כמי שמרכז עניינו פה, עניינם בכל זאת בישראל, עניינם, יש להם עניין מרכזי בישראל, אלה שיש להם כמובן, ועוקבים די מקרוב. תראה, אני חושב שגם למי שלא מתגורר רוב ימות השנה כאן, יש איזושהי נקודה ארכימדית, הוא יכול להתבונן מבחוץ ולראות דברים שרואים בפנים.
טוב, אז זה בעצם מה שאנחנו עושים כאן כל יום, ניסיון להתבונן מבחוץ על מה שקורה כאן מבפנים, ובדיוק לצורך העניין הזה אנחנו רוצים לעבור למבט על הבחירות, לא אצלנו אלא ברחבי העולם. עד כמה הקדמת הבחירות מועילה למקדים בבחירות שהיו ברחבי העולם, והאם ישנה שיטה דמוקרטית שהייתה יכולה להבטיח שלא נהיה במצב שבו אנחנו נמצאים היום, בחירות שניות בתוך 3 חודשים. הנה הכתבה. משטר נשיאותי הוא ללא ספק חלומו הרטוב של כל מנהיג בארצות הברית. למשל, מתקיימות בחירות 1 ל-4 שנים, ניסיונות להדיח נשיא מכהן נדירים מאוד, ונשיאים לא נוטים להתפטר, אלא הם הסתבכו בפרשייה חמורה במיוחד.
In the past few days, however, it has become evident to me that I no longer have a strong enough political base in the Congress to justify continuing that effort.
לנשיא אמריקני סמכויות נרחבות, אבל גם מגבלה אחת חשובה. הוא לא יכול לרוץ ליותר משתי תקופות כהונה. הוא איננו זקוק לתמיכה קואליציונית, ויש לו 2 כלים חשובים שמאפשרים לו לנהל מאזן אימה עם בתי המחוקקים. זכות וטו חלקית וצווים נשיאותיים. ישראל שייכת למועדון השני של המדינות, משטר פרלמנטרי. כאן אין לשום ראש ממשלה תעודת ביטוח, הוא צריך כל העת לשמור על קואליציה רחבה ככל האפשר, בלי אמון בפרלמנט הממשלה צריכה ללכת הביתה, או לכל הפחות ראש הממשלה צריך לפנות את מקומו למנהיג אחר מקרב חברי הפרלמנט שיכול לזכות באמון.
Kevin Rudd has been elected as leader of the Federal Parliamentary Labour Party. I congratulate Mr. Rudd on his election. In view of his election, I have written to the Governor General asking her to commission Rudd as Prime Minister of Australia. I will shortly leave from this parliament to see the Governor General on this matter.
באוסטרליה זה קורה כמעט כל כמה שנים. ראש ממשלה מתחלף שם גם בלי להטריח את העם בבחירות מוקדמות. אחרי הכל, העם ממש כמו בישראל בוחר מפלגות, לא ראש ממשלה. בבריטניה, למשל, יש מנגנון שלם להדחת ראש ממשלה מכהן ללא בחירות.
Bernard, if the right people don't have power, do you know what happens? The wrong people get it. Politicians, councillors, ordinary voters.
שחברי הסיעה מאבדים אמון בעומד בראשם, הם בהחלט יכולים ליזום הדחה, ולא שתמיד זה מצליח.
The result of the ballot held this evening is that the parliamentary party does have confidence.
רק לפני 9 חודשים שרדה תרזה מי ניסיון הפיכה פנימי. אלא שאז גם נזרעו הזרעים שהובילו להתפטרותה על רקע כישלונה המהדהד בניהול מפלגתה שלה. למעשה הם נזרעו עוד קודם לכן, עוד ב-2017. תרזה מי החליפה את דיוויד קמרון שהתפטר, אבל רצתה להגדיל את כוחה בבחירות חדשות.
I have just chaired a meeting of the cabinet where we agreed that the government should call a general election.
העם בתורו דאג להעניש את מי והעניק לקואליציה קלושה שבסופו של דבר הובילה למפלתה. כן, הקדמת הבחירות היא לעתים קרובות טרגדיה, דרמה אובדנית של מנהיג שלא מכיר במגבלות הכוח, הוא מגלה בסופו של דבר שסלל בעצמו את דרכו החוצה מן השלטון. גם לפירוק ממשלה צולעת עשוי להיות מחיר כבד. רק לפני חודש החליט מתאו סלוויני, איש מפלגת הלגה באיטליה, לפרק את הממשלה. הוא רצה ללכת לבחירות, הסקרים גם מנבאים לו ניצחון, אלא שהתכסיס כשל.
האיטלקים שמחציתם נמצאים בחופי הים, מביטים בחשש לעבר הפרלמנט האיטלקי ומתקשים להבין לאן הפוליטיקאים מובילים אותם.
A tutti gli italiani dovremo dire la verità e certo non potremo nasconderci dietro dichiarazioni retoriche, slogan mediatici.
אסביר היום לאיטלקים מדוע פרץ המשבר ומי אחראי לו, אומר ראש הממשלה שמתכונן להגיש את התפטרותו.
איטליה עברה משלטון ימין חזק לשמאל חזק. כמה זמן תחזיק קואליציית השמאל שם לא ברור. השלטון באיטליה ממילא מתאפיין בחוסר יציבות, עם מנהיג אחד שצף ועולה כל פעם מחדש, סילביו ברלוסקוני, על שלל פרשיותיו. מלבד בריטניה, המשבר הפרלמנטרי הגדול ביותר מתרחש בימים אלה בספרד. מאז הבחירות בחודש מאי לא מצליח ראש הממשלה פדרו סנצ'ז להרכיב קואליציה, הפרלמנט מפולג ומפוצל, ובקרוב יצטרך סנצ'ז להחזיר את המנדט. לא קל לגבש קואליציה בחברה שסועה, תשאלו גם את הבלגים, שבמשך חודשים ארוכים חיו בלי אחת כזאת, אבל שרדו. אז מה החלופה? יש מודל אחד שבכל זאת שומר על יציבות מעוררת פליאה. בשוויץ אולי יש לא מעט חורים בגבינה, אבל חורים בקואליציה אין. מאז שנות ה-50 שולטת באותה קואליציה ממש. איך זה עובד? ובכן, שוויץ מתמחה בביזור סמכויות לקנטונים, ונשיא המדינה מכהן שנה אחת בלבד בתורנות. השיקול הפרסונלי כמעט לא ממלא תפקיד בפוליטיקה. התושבים מצביעים ומשפיעים כל העת על סוגיות קטנות וגדולות. בעידן של משבר אמון במערכת הפוליטית ובשיטה הפרלמנטרית, שווה יהיה לבדוק מה הם יודעים לעשות שאנחנו ושאר האומות הפרלמנטריות כבר לא ממש. השעה הבינלאומית ועד התוצאות של המדגמים והבחירות, אנחנו כאן עם ענייני העולם, ואנחנו עם הממשל האמריקני, שעדיין לא החליט אם וכיצד לפעול בעקבות ההתקפה על מתקני הנפט בסעודיה. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
שלום ערן.
אז לאן נוטה כעת הרוח? תגובה או אולי הבלגה?
זה בדיוק מה שמנסים להחליט בבית הלבן. יש שיקולים לכאן או לכאן. הנשיא טראמפ כינס אתמול דיון עם בכירי מערכת הביטחון, והרוח הנושבת שם, לפחות לפי דיווח בוושינגטון פוסט, היה שהפנטגון לא מאמין שצריך להגיב בצורה צבאית לאימות הזה בין איראן לסעודיה, שאין לארצות הברית שום דבר להרוויח ממכה צבאית. הנשיא טראמפ עצמו שידר אתמול מסרים קצת מבולבלים או מבלבלים בשיחה שלו עם העיתונאים. מצד אחד הוא אמר שהמראה, הוא לא היה במחרץ, הוא אמר נראה שהאשם הוא איראן, הוא אמר שיש בכוחה של ארצות הברית להגיב בצורה צבאית, שיש לה עליונות צבאית באזור, שהיא יכולה לעשות את זה. מצד שני הוא הסביר שארצות הברית לא מעוניינת במלחמה, הוא גם טרח לומר שאין ארצות הברית חובה להגיב על התקפות בסעודיה, והזכיר כמובן שאם תהיה תגובה, אז סעודיה תשלם על כך, או תיסה בחלק מהעלויות, שזה תמיד נושא שחשוב לנשיא. כך שבסופו של דבר, כן, יש איזשהו אינסטינקט להגיב, במיוחד אחרי שארצות הברית הבליגה בפעם הקודמת, כאשר היא עצמה הותקפה ישירות בהפלת המלט האמריקני על ידי האיראנים בחודש יוני.
מצד שני, אם הסעודים עצמם לא מגיבים, אז למה שהאמריקנים יגיבו?
בדיוק, הסעודים עצמם לא מגיבים, זה לא עיתוי מאוד מזהיר מבחינת הנשיא טראמפ, שדווקא פוזל לכיוון של דיפלומטיה בשלב הזה, ומאמין שאיראן בשלה יותר לדיפלומטיה, זה לא באמת העיתוי הכי נכון. מצד שלישי, אם אפשר להוסיף עוד אלמנט למשוואה, מה שבאמת חשוב כרגע, זה לשמור על יציבות של שוק הנפט. זה מה שמטריד את האמריקנים, והשאלה היא מה משיג את זה יותר טוב. איזושהי מעלומה אמריקנית שתבהיר לאיראנים שאסור להתעסק עם הנושא הזה של הנפט, או דווקא לתת לעניינים לגבוע, לעבור, ולקוות שהמחירים יתייצבו מחדש.
וגם אחת השאלות שנשאלות זה האם וכיצד אפשר לגבש איזושהי קואליציה בינלאומית כדי לעשות את זה. גדעון קוץ, כתבנו בפריז שנמצא כאן איתנו באולפן, האם יש אפשרות לגבש איזושהי קואליציה כזאת?
כבר הוכח שלא, והאירופים הציעו קואליציה משלהם. הייתה פגישת תאום בין שרי הגנה של ארצות הברית, בריטניה, צרפת בנושא הזה, מעבר להצהרות לא יצא הרבה. רציתי לומר שגם אם טראמפ נוטה עכשיו לפתרון דיפלומט, כפי שמענו מנתן, הרי שהאיראנים כבר הודיעו שלא תהיה פגישה בין טראמפ ורוחני בעצרת האום הקרובה, פגישה שעליה עדיין עמל הנשיא מקרון. מקרון בכל מקרה יפגוש את רוחני בעצרת האום הקרובה, וינסה לצרף אולי אליה את טראמפ, אבל ברור שהמצב הנוכחי מעורר אי נוחות גדולה באירופה, ומעניין בהודעות שפרסמו האירופים, בעצם כל האירופים, שמה של איראן אחרי תקיפת מתקני הנפט, שמה של איראן לא הוזכר כלל, כך שהם נזרים מאוד.
גדעון קוץ ונתן גוטמן, תודה.
תודה רבה.
אנחנו לקנדה, שעצרה בכיר בשירות המשטרה שמחר מידע רגיש לגורמים זרים רבים במשך שנים, ולא מן הנמנע שגם למדינות זרות. עכשיו מתמקדים שם בהערכת הנזקים על הסיפור הזה שרב הנסתר בו על הגלוי, מדווחת מוונקובר, כתבתנו לימור שמואל פרידמן.
קמרון אורטיס, בן 47, יושב ראש המרכז לתאום מידע מודיעיני, נעצר והואשם בבית המשפט בקנדה, באשמה שמחר לגורמים זרים מידע רגיש, הנוגע לקנדה וגם למדינות אחרות.
The allegations are that he obtained, stored, processed sensitive information. We believe with the intent to communicate it to people that he shouldn't be communicating it to.
בעוד פרטים רבים בפרשה חסויים, ושירות הריגול של קנדה מנסה להעריך את הנזקים שנגרמו במשך לפחות 4 שנים, החלק המעניין הוא דווקא כיצד הגיע המידע המפליל את אורטיס. לפני כשנה עצרה ה-FBI בארצות הברית אזרח קנדי, וינסנט רמוס, בעלים של חברת אבטחה פנטום סקיוריטי, בחשד שהחברה סייעה לכמה מקרי רצח והברחות סמים. זמן קצר לפני הופעתו של רמוס בבית המשפט, החוקרים ניסו לחלוב ממנו מידע נוסף בתמורה להקלה בעונש. ורמוס חשף שבכיר במשטרת קנדה הציע למכור לו מידע רגיש תמורת בצע כסף. חודשים ארוכים עבדה סוכנות הריגול של קנדה עד שהגיע לאורטיס. בדירתו נמצא מידע שידוע רק למעטים במשטרה ובסוכנות הריגול. החשד הוא שאורטיס לא שירת מדינה זרה אחת, אלא מחר לגורמים רבים בעבור בצע כסף מידע רגיש. לא רק של קנדה, אלא גם מידע שהגיע ממדינות שותפות. ביום שישי הקרוב יופיע אורטיס בבית המשפט. מוונקובר, לימור שמואל פרידמן.
בריטניה עכשיו, לאחר שבית המשפט לערעורים בסקוטלנד קבע כי השעיית הפרלמנט איננה חוקית, בית המשפט העליון בבריטניה דן ממש בדקות אלה בשתי עתירות שהוגשו נגד החלטת הממשלה והעומד בראשה להשעות את הפרלמנט על עד ה-14 באוקטובר. הרכב של 11 שופטים יכריע היום האם ההחלטה להשעות את הפרלמנט הייתה חוקית. שלום לכתבנו בבריטניה, עידו סואן.
שלום ערן.
אז מדובר בדיון בערעור או דיון בעוד שתי עתירות?
בדיוק, מדובר בדיון בשני ערעורים שהגישו גם בווילס וגם באנגליה על עצם ההשעיה. כאן מדובר באחד מהסוגיות שבית המשפט היום ידון בה, הוא הערעור שהגישה ג'ינה מילר על ההחלטה של בית המשפט הגבוה בלונדון בשישה בספטמבר, שקבע שההחלטה להשעות את הפרלמנט אינה סוגיה משפטית, כי אם פוליטית, על כך היא ערערה. כאמור, כרגע דנים השופטים בערעור שהיא הגישה.
אתה יודע מה, אז בוא נתחבר באמת לשידור החי ממש עכשיו שמגיע אלינו מבית המשפט העליון של בריטניה. שם משמיעים הצדדים את הטיעונים שלהם. הנה, כך זה נשמע ממש עכשיו. Problems of judiciability, but is subject to other controls, standing, institutional competence, discretion, which commonly make it unnecessary to grasp at so blunt a response. It continues to be the area of foreign relations with respect in which respect for institutional or constitutional competence may most easily tip over into outright non-justiciability. There can here be no single litmus test. The political question doctrine has faded from English common law.
כן,
וזהו הלורד פאניק שאת מי הוא מייצג?
לורד פאניק מייצג למעשה ג'ינה מילר, האקטיביסטית, אשת העסקים האקטיביסטית בדיון הזה. 11 שופטים יצטרכו קודם כל לקבוע אם ההשעיה היא בכלל סוגיה שבית המשפט צריך לדון בה, או שמה מדובר בעניין פוליטי. עכשיו, אם יקבעו השופטים שכן, יצטרכו אלה להחליט על חוקיות ההשעיה עצמה. צריך לציין שזוהי רק הפעם השנייה, איראן, שמתכנס הרכב של 11 שופטים, המספר הגבוה ביותר האפשרי. הפעם הראשונה הייתה בעתירה הקודמת שהגישה אותה ג'ינה מילר, במטרה למנוע מראשת הממשלה אז, תרזה מיי, להחליט לבדה על הפעלת סעיף 50, שנועד להתחיל את תהליך היציאה מהאיחוד.
אז זה באמת הערוץ המשפטי. בוא נעבור אולי מהערוץ המשפטי לערוץ הפוליטי אזורי. פגישה סוערת מאוד אתמול בין ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון לראש הממשלה של לוקסמבורג.
מאוד 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 סוערת. ג'ונסון לא רבה נחת מקבלת הפנים הצוננת לה, הוא זכה מעשרות המפגינים שהמתינו לו שם, כשעמד לתת דברים במסיבת העיתונאים לצידו של ראש הממשלה גזביה בטל. המפגינים קראו קריאות בוז לעבר ג'ונסון, והוא החליט כנראה בעצת מלוויו להימלט מהמקום לעבר השגרירות הבריטית, להשאיר את ראש ממשלת לוקסמבורג לנאום לבדו בעוד הפודיום שלו נותר ריק. בוא נשמע מה אמר אתמול בטל לכל שעות המפגינים. You can't hold a future hostage for party political gains. So now it's on Mr. Johnson. He holds the future of all UK citizens and every EU citizens living in the UK in his hands. It's his responsibility. Your people, our people count on you. But the clock is ticking. Use your time wisely. מרגש. אי אפשר להחזיק את עתידם של מיליוני אנשים בין ערובה להפקת רווח פוליטי, אומר בצהל. כרגע זהו ג'ונסון האוחז בעתידם של כלל אזרחי בריטניה, וכן בעתידם של אזרחי אירופה החיים בבריטניה. זו האחריות שלו. הם וגם אנחנו סומכים עליך. השעון מתקתק. נצל את זמנך בתבונה. בהמשך הוא נשמע ממש תקיפר, בואו נשמע. I won't accept any time to be responsible as European leader, neither the Commission nor the 27 other countries, for, I'm sorry, the mess we are in for the moment. אל תנסו להציג זאת כאילו האיחוד או ההשארה, בריטניה קיבלה את ההחלטה, אין זה באחריותי שהממלכה לא השיגה רוב בלונדון ובבית הנבחרים להחלטות שנתקבלו, אלו הן בעיות פנים שהפכו לבעיה של כולנו, לא אני, לא הנציבות, ולא מדינות האיחוד, לא ניקח אחריות על הבלגן בו אנו מצויים כרגע. וכן, אכן בלגן. ג'ונסון בינתיים אמר לכתבת לורה קונסברג היום שהוא ימתין להחלטת בית המשפט היום. הוא לא רוצה להגיד כרגע מה, באילו צעדים הוא ינקוט.
נצטרך להמתין ולשמוע מה אומרים השופטים.
עידו סורן, כתבנו בלונדון.
האמת שהוא גם... כן, האמת שג'ונסון גם הגיב, אגב, לדבריו של בטל, הוא התראיין בשגרירות בריטניה, אם יש לנו זמן לשמוע את האינסרט,
יש לנו, כן.
אם לא, אז...
הנה.
Yes, there is a good chance of a deal. Yes, I can see the shape of it. Everybody can see roughly what could be done. But it will require movement, and it will require the system by which the EU can control the UK after we leave, the so-called backstop, to go from that treaty. But I don't want to... people to think that it's necessarily in the bag. It isn't necessarily in the bag. It'll be hard
work to be done. כן, אני יכול לראות כיצד יתראה. כולם יכולים פחות או יותר לראות מה אפשר לעשות, אבל תידרש התקדמות והאופן שבו ישלוט האיחוד בבריטניה לאחר העזיבה, מה שנקרא הבקטופ, לא יוכל להישאר כחלק מההסכם, אבל אינני רוצה שאנשים יחשבו שההסכם כבר בכיס שלנו, כי זה לא המצב, ועלינו לעבוד קשה לשם כך. הוא נשמע מאוד, הוא ניסה להעביר איזשהו מסר קוהרנטי, אבל מי שיסתכל על, על, על תנועות ידיו ועל האופן שבו הוא דיבר, היה ניכר שהוא מנסה איכשהו למצוא את עצמו אחרי, אחרי אותה הפגנה שבה הוא נאלץ להימלט מהמקום.
עידו סואן, כתבנו בלונדון, תודה.
תודה, אירן.
גדעון קוץ שנמצא כאן לצידי, תשמע, הסיפור הזה... מתמשך ומתמשך, ועכשיו פתאום צץ לו איזה מין גיבור מהמדינה הקטנטנה ביותר באיחוד האירופי, ומדבר בתקיפות כזאת. אנחנו מדברים על מדינה שהיא אולי 1% באוכלוסייה שלה בהשוואה לבריטניה. זאת הייתה עילה לכיבוש בעידנים אחרים, התבטאויות מהסוג הזה.
כן, אבל צריך לזכור שיושב ראש הנציבות הקודם, יונקר, הוא בא משם. כלומר, לוקסמבורג ומנהיגיה היוו תמיד את הילד הזה, הילד הזה מהאגדה שאומר שהמלך הוא עירום, כלומר, הם הרשו לעצמם לומר מה שאחרים לא הרשו לומר. צריך לומר שצרפת, למשל, גם מבין המובילות של הקו הנוקשה כלפי בריטניה, אבל עושה רושם שהפעם, אני יודע אם התאריך של ה-31 באוקטובר יכובד, ג'ונסון מגלה למרות כל איומיו נכונות ללכת לאיזשהו הסכם חדש, ולמרות כל האיומים בצד האירופי שההסכם שנחתם לא ייפתח, הם עדיין ממשיכים לשאת ולתת איתו. כלומר, שיכול להיות שדברים השתנו בכל זאת, והקשיחות האירופית הזאת באיזשהו אופן תשתנה כדי שאפשר יהיה להוביל ליציאה עם הסכם.
בוא נצרף אלינו את פרופסור שרון פרדו מן המחלקה לפוליטיקה וממשל, חוקר בכיר במרכז סימון ול למחקר וללימודי אירופה בת זמננו באוניברסיטת בן גוריון בנגב. שלום פרופסור פרדו.
שלום אירן ושלום גדעון.
בוא נדבר קצת על לוקסמבורג, המדינה הקטנה הזאת, 600 אלף תושבים בסך הכל, ועם שאיפות פן אירופיות די מרשימות.
לוקסמבורג, אני חייב לומר, היא אחת מהמדינות החביבות עליי מבין 28 המדינות החביבות.
מה הפך אותה לחביבה? זה הגודל שלה? העובדה שאפשר לעבור אותה בתוך שעה מקצה לקצה?
ראשית, מדובר בדוקסות, והיא כמעט מדינה שהיא מדינה מהאגדות, שמזוהה יותר מכל עם פרויקט האינטגרציה האירופית. למעשה, עוד לפני כינונו של פרויקט האינטגרציה האירופית, כבר בשנת 1944, לוקסמבורג נמנית על שלוש מדינות שמכוננות את ברית בנלוקס, בין בלגיה, הולנד ולוקסמבורג, שהוא בעצם אזור סחר משותף לשלוש המדינות הללו, וזהו קודמו של האיחוד האירופי שאנחנו מכירים היום. מאוחר יותר, בשנת 1952, היא נמנית על שש המדינות המכוננות את האיחוד האירופי, ולוקסמבורג היא מנוע מרכזי בפרויקט האינטגרציה האירופית מאז. אחד הדברים המעניינים לגבי לוקסמבורג, שהיא גם אחת מהערים שהיא מקום מושבם של מוסדות האיחוד האירופי.
שזה קצת מהפקור... מוזר, איך זה שמדינה כל כך קטנה, הזכרנו בסך הכל 600 אלף תושבים, הצליחה לקבל לעצמה מעמד כל כך משמעותי באיחוד האירופי, וחלק מהפונקציונרים המשמעותיים יותר באיחוד האירופי באים משם?
אז היום היא גם מארחת מוסדות אירופיים, היא מארחת את בית המשפט האירופי לצדק, היא מארחת את בית המשפט לביקורת, היא מארחת את המזכירות הכללית של הפרלמנט האירופי, ובאמת הסיפור המצחיק הוא כיצד זה קרה. וזה קרה באופן כל כך מצחיק, כאשר ז'אן מונה, אבי פרויקט האינטגרציה האירופית, מספר בספרו, ספר הזיכרונות שלו, שבשנת 1952, כאשר המדינות דנו לגבי יישום אמנת פריז, שהיא האמנה בפועל שמכוננת את הקהילה הראשונה של האיחוד האירופי כפי שאנחנו מכירים אותו עד היום, קהילת הפחם והפלדה, נמנם לו שר החוץ הלוקסמבורגי יוזף בך, ובאיזשהו שלב הוא התעורר, אמר, אוקיי חברים, אז צריך לצאת לעבודה, ואני מציע שהפגישה הראשונה תתקיים לה בלוקסמבורג, ומכאן נתחיל ביישומו של פרויקט של אמנת הפחם והפלדה. וככה למעשה, מאז לוקסמבורג היא אחת משלוש הבירות לצד בריסל ושטרסבורג.
ויש לה עוד תפקיד חשוב, העובדה שהיא מדינה קטנה ולכאורה לא משמעותית בזירה הבינלאומית, גם מאפשרת להפוך אותה במידה מסוימת לעיר בינלאומית.
היא היום המדינה העשירה ביותר לא רק באיחוד האירופי, אלא המדינה העשירה בעולם. נכון לשנת 2019, הצפי הוא שהתלג שלה לנפש יעמוד על 120 אלף דולר. המדינה הבאה בתור אחריה היא נורווגיה עם 86 אלף דולר. כך שאנחנו מדברים על מדינה מרכזית מאוד. אני אגב לא חושב שמדובר במדינה לא חשובה, מדובר במדינה חשובה מאוד. ראשית חברה הפרור.
יש לה בנקאות נועזת למדי, זה גם מדברים.
אנחנו מדברים על קרוב ל-30%.
עד כמה אפשר בכלל לנהל בנקאות נועזת במצב שבו מדינה היא חלק מהאיחוד האירופי, נניח בהשוואה לליכטנשטיין או אנדורה, או מדינות זהירות מהסוג הזה שלא כפופות לכללים של האיחוד האירופי.
הם צריכים באמת לכפוף את עצמם יותר ויותר לתנאים האירופיים, וזה גורם למשברים לא מעטים. לא מעטים בתקופה האחרונה. הצביעו על לוקסמבורג בצורה לא כל כך חיובית בכמה וכמה מקרים.
בוא נדבר רגע על... כן, בבקשה.
אני רק אוסיף לדבריו של גדעון, שקרוב ל-27% מהכלכלה לצבורגית היא נשענת על בנקאות וביטוח, ועם כניסתו של ז'אן קלוד יונקר לתפקידו התפוצצה הפרשה הגדולה שנקראת היונקר גייט, והיא בעקבות הטבות משמעותיות, הטבות מיסיות משמעותיות שיונקר עצמו היה אחראי להן בתפקידו כראש ממשלה לחברות בינלאומיות, בניסיון שלו למשוך חברות בינלאומיות ללוקסמבורג.
בוא נקדיש אולי דקה לזבר בטל, בטל, ראש הממשלה של לוקסמבורג, שאתמול זכה באיזה מין 15 דקות תהילה, אף אחד לא ידע מי הוא, מחוץ אולי למנגנונים ולהנהגה באירופה, והנה הוא פתאום, הוא מתייצב לו כשלצידו פודיום ריק ודגל בריטניה, ובמידה רבה לועג לבריטניה ולראש ממשלתה. מאיפה התעוזה הזאת?
זוויה בטל הוא אולי אחד הפוליטיקאים האמיצים באירופה, ואני אומר מדוע. ראשית, בן 46, גיי, התחתן במהלך כהונתו עם בן זוגו, אבל הדבר המעניין הוא שהוא הצליח להדיח מתפקידו את ראש הממשלה שכיהן בתקופה הארוכה ביותר באירופה המודרנית, את ז'אן קלוד יונקר, שכיהן כמעט 19 שנה בתפקיד. זוויה בטל, שהיה ראש עיריית לוקסמבורג הבירה, מדיח אותו מתפקידו, כאשר הוא נבחר, מפלגתו היא המפלגה השלישית בגודלה, אבל הוא בצד נועז חובר לסוציאליסטים ולירוקים, ומקים בשנת 2013 את ממשלתו הראשונה. מיד אמרו כיצד איש כזה יוכל להיכנס לנעליו הגדולות של ז'אן קלוד יונקר, ומהר מאוד בטל הופך להיות אחת הדמויות המרכזיות במפגשי ראשי המדינות. הוא מקדם באופן משמעותי רפורמות למען הקהילה הלהט"בית, לא רק בלוקסמבורג ובאירופה, אלא בעולם כולו. הוא בכלל מקיים מה שנקרא דיפלומטיה להט"בית, אחד האירועים הזכורים לנו בקונטקסט הישראלי, שלאחר אמירותיו של שר החינוך הישראלי, זוויה בטל מבטל את מסיבת הפרידה משגרירת ישראל ללוקסמבורג ולבלגיה, בתואנה שהוא לא מוכן להגיע לאירוע של מדינה ששר החינוך שלה תומך בטיפולי המרה לקהילה הלהט"בית, תומך מלאו בפרויקט האינטגרציה האירופית, נאבק למען העמקת החינוך במדינה. ואגב, כאן צריך גם לומר בקונטקסט הישראלי, הפתעה מאוד מעניינת, הוא היה ראש הממשלה לציבורגי הראשון שמבקר בישראל בשנת 2016, והוא גם היה הראשון שהביע חרטה על מעורבות ארצו ואזרחיה במלחמת העולם השנייה. למעשה לוקסמבורג הייתה לאחת המדינות הראשונות שהוכרזו כנקייה מיהודים על ידי הכובש הנאצי.
פרופסור שרון פרדו, הקדשנו 7 דקות ללוקסמבורג, זה 7 דקות יותר ממה שהקדשנו למדינה הזאת בכל 40 השנים שהתוכנית הזאת קיימת, אני מניח, אני יודע, מכיר רק ב-20 השנים האחרונות, אבל בהחלט הזדמנות קצת להתרענן על מה שקורה במדינה הזהירה והמעניינת הזאת שבלב אירופה. תודה רבה על הדברים.
תודה לך,
ערן. אנחנו מכאן לנערה גרטה תורנברג, שהתפרסמה בזכות מלחמתה למען איכות הסביבה והפכה סמל מאבק. היא קיבלה הלילה באוניברסיטת ג'ורג'טאון שבוושינגטון את אות המצפון של אמנסטי אינטרנשיונל ממזכ"ל הארגון. שלום לגיל נווה, דובר ארגון אמנסטי אינטרנשיונל.
שלום, שלום.
מה נימוקי השופטים?
פרס אות המצפון או שגרירת המצפון של אמנסטי מוענק משנת 2002 לבני אדם שהפגינו מנהיגות יוצאת דופן תוך עמידה והתעקשות לפעול למען זכויות האדם. הם פעלו למען זכויות האדם תוך כדי שהם העניקו השראה לאחרים לפעול. במקרה של גרטה תורנברג זה מאוד מאוד ברור שההחלטה שלה באוגוסט 2018 להפסיד את הלימודים בימי שישי וללכת להפגין מחוץ לפרלמנט השוודי, היא נערה משוודיה, הובילה למצב שבו בימי שישי כיום כמיליון ילדים ובני נוער מחמיצים את הלימודים כדי להפגין למען איכות הסביבה מחוץ לפרלמנטים שלהם, שאם זו לא דוגמה למישהי שפועלת לפי צו המצפון שלה כדי לעורר השראה לפעולה בקרב אנשים, אני לא יודע מה כן.
גדעון קוט שנמצא כאן איתנו, צריך לומר שבאירופה היא מעוררת רגשות מעורבים, נכון?
כן, אני עצמי הייתי נוכח בהנקת פרס מטעם מרכז השלום הבינלאומי שממוקם בעיר קאן בנורמנדי בצרפת. אגב, בפעם ראשונה היא לא הגיעה לקבל את הפרס משום שהכינה התכוננה לבחינות, הפעם השנייה הצליחה להתפנות, והיו הרבה תגובות, שוחחנו איתה גם שם, יופיה, הנעמה, מתייחסים אליה אולי כאל מישהי שהיא קצת נאמר נראית לאחדים כבובה בובה על חוט שמופעלת על ידי גורמים אחרים, בעיקר אלה שמתנגדים כמובן לתזות, כאילו שזה מין אוטומט או רובוט או, 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 או איזשהו סמל שהנבואה ניתנה לילדים, והיא מופעלת בעצם על ידי אנשים מפוקחים, צינים יותר.
תשמע, אבל אנחנו רואים שהנרטיב הזה של הדור הבא הוא מאוד מאוד חזק, ראינו את זה גם בתשדירים למשל של ועדת הבחירות המרכזית כאן בישראל, שלקחו ילדים שבאים ואומרים להורים שלכם, שלהם, אתם אלה שקובעים את עתידנו, והם בעצם מתפקידם של הילדים, של הנערים האלה, להוציא את ההורים לקלפיות.
זה חיובי מאוד, בהתחשב גם בזה, בפער הדורות שקיים היום, כשהילדים הם אלה בעצם, או הצעירים מאוד, הם אלה ששולטים בטכנולוגיה החדשה, והפער הדורות הוא לרעת ההורים הפעם, כך שיש בהחלט מקום למה שנקרא הנוער לשלטון, היה פעם סרט כזה,
דיברנו. אני כן חייב לציין שביקורת כזאת לגבי שגרי ושגרירות מצפון של אמנסטי או של ארגונים אחרים או כל אדם שמוביל איזשהו שינוי ונאמר הוא לא גבר לבן בשנות ה-60 לחייו, מאוד מאוד קל למתוח ביקורת על כך שמדובר בבובה שמופעלת על ידי אנשים צינים יותר.
אוי, יש הרבה בובות שהם בני
60. בובה בלונדית בכל זאת, כן.
גרטה תורנברג, למרות היא אותה שוודית,
איננה
בלונדינית.
מבחינת ההגדרה, כן. התכוונתי לצבע האור, כן.
לגבי צבע שערה, אלא הדיון צריך להיות לגבי העובדה שיש הבנה עכשיו בתנועת זכויות האדם בעולם שלמעשה המשבר האקלים הוא משבר זכויות האדם הגדול ביותר הבין דורי בהיסטוריה.
וזאת באמת השאלה לאיפה אנחנו הולכים, לאיפה עתידנו, ומה הילדים הללו יאלצו להתמודד.
אנחנו יכולים להבין מהבחירות האלה שכאן בארץ הנושא עדיין לא הפך להיות לנושא בוער לצערנו הרב, אבל שוב כאמור צאו להצביע, צאו להצביע לפי צו מצפונכם, ונסו ללמוד קצת על הפעולות. אמנסטי וגרטה וכל ארגוני זכויות אדם ואיכות הסביבה קוראים לציבור להצטרף לשביתת אקלים
ב-20. טוב, גיל, אנחנו לא נקרא כאן לשביתות.
אני חושב שהיא תופיע בשבוע הבא בעצרת האום, בוועידה גדולה שמארגן הנשיא מקרון.
יהיה בהחלט מעניין לשמוע אותה. גיל נווה, דובר ארגוני אמנסטי אינטרנשיונל ישראל, תודה רבה.
תודה רבה רבה לכם.
אנחנו רוצים לחתום עם האומן הבריטי בנקסי, ששוב מדהים את העולם, כשציור שלו שמראה את חברי הפרלמנט הבריטי כקופים עומד למחירה בסות'ביס בסכום של למעלה ממיליון פאונד. שלום לחוקרת התרבות בארץ ובעולם, איר קרימולובסקי.
שלום, שלום אירן.
הוא מתחייב שהיצירה הזאת לא תיגרס עם מחירתה?
אגב, היא נמכרת באותו מקום שלפני שנה גרסו את היצירה שלו, וכבר צופים שהיא תימחר בקרוב לשני מיליון. אגב, היא גדולה מאוד, 4 מטר, יפהפייה. הפרלמנט הבריטי זה מבנה נהדר, אבל כל חברי הפרלמנט הם בעצם מצוירים כקופים, אחד מחטט באף, השני, כן, בהחלט יצירה נועזת, בפרט שהוא מצייר אותה מאוד מאוד ריאליסטי, זה לא הציורי קיר, אתה יודע, שהוא עושה ברחובות. צריך להגיד שהאומנות הרבה מתגייסת לעניין הזה. פוטין, למשל, הוא דמות מאוד מאוד פופולרית על ידי אומנים, עד לא מזמן, כששוב היה איזה פולמוס ברוסיה, כן טוב, לא טוב, הוצגה תערוכה שלו כהרקולס, לא פחות ולא יותר, כדמות המיתולוגית הזאת. אגב, הוא הרבה מאוד מצויר, פוטין, על ידי אומנים, כאיש חזק, אתה יודע, שעושה ספורט, ויש לו דימוי מאוד מאוד טוב. ג'ונסון הוא כוכב גדול באומנות עכשיו, והאומנים מאמינים שהם יכולים אולי להשפיע, אבל לצערי הם בעיקר מתרכזים בבלורית הבלונדינית שלו, ופחות במה שהוא עושה. כך שהעניין הזה של אומנים שרוצים להשפיע, על אף שאף פעם לא ראיתי שממש הצליחו, הוא דבר מאוד שכיח, בטח בשנים האחרונות. טראמפ הוא דמות מעניינת.
פוליטיקאים כקופים, מעניינת. זה מה שבנקסי רוצה למכור. מירי קרימולובסקי, חוקרת התרבות בארץ ובעולם, תודה.
תודה לך.
ועד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום שלישי. העורך הוא זאב שניידר, מפיקות אורנה ברוכמן ואורית שולץ, הטכנאי מיכאל אולשוונג ושימון דוקרקר. אני ערן סיקורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. תמשיכו להצביע. גדעון קוץ, נעמת לנו מאוד, תודה שהיית איתנו.
תודה ערן ותודה לכולם.
להתראות.
מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.